שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט למה לא אמרו לי, והפעם אנחנו נדבר על הנקת תאומות. הרבה מגיעות לרגע חולמות על הנקה מלאה, אבל בעצם אין להם שמץ של מושג מאיפה להתחיל ומה זה דורש. לאחרונה יצא לי להיות ללוות הרבה תאומים בהנקה, וגם כי אחות לילה שמגיעה בלילה לטפל בתאומים, ואני מגילה ככה שהאמא חצי מיואשת שאוהבת עם איזה משאבה שהזמינה מעלי אקספרס, זה לא עובד לה, זה לא יוצא לה, יש לה גודש, יש לה סתימות, יש לה דלקות, ובסופו של דבר זה מעיב על כל הנושא הזה של הנקה ובכלל של טיפול בתינוק. אז רגע לפני, למי שלא מכירה אותי, אני שרית פאר, אחות מוסמכת, אחות פרטית לניתוח קיסרי, שזה אומר שאני מגיעה בלילה ללוות יולדות אחרי ניתוחים, לעזור להתאוששות קלה ומהירה עם שקט נפשי וביטחון. אני יועצת הנקה, גם מוסמכת של משרד הבריאות, וגם בעברי הייתי IBCLC, פשוט לא טרחתי לחדש את זה, שזה אומר שאני עושה ייעוצי הנקה, שהמומחיות שלי זה עולם הפגים. הייתי יועצת הנקה של הפגיה בשיבה, ואחרי זה יועצת הנקה של הפגיה בלניאדו. והיום אני פה איתכם, עצמאית לחלוטין, מגיעה רק באופן פרטי, עם כמובן החזרים מהסל הרעיון והסל ניתוחים. אז בואו נצלול לעולם של הנקת תאומים. אז אם את בהיריון עם תאומים, או שילדת תאומים, והחלום שלך הוא באמת, כמו בסרטים, פשוט לשבת ולהניק את שניהם, תוך כדי שאת, יש איזו תמונה סוריאליסטית כזאת, שאימא שמניקה תאומים, ותוך כדי גם מקלפת גזר. אז אם אנחנו צוללות לעולם של הנקת תאומים, יש לנו כמה דרכים לגשת אליהם, זה באמת תלוי מאוד מה אנחנו רוצים ולאיזה מטרה אנחנו רוצים להגיע. אז אם השאיפה שלנו היא הנקה מלאה, מאוד מאוד חשוב לדעת שהימים הראשונים הם מאוד מאוד מאתגרים. גם למישהי שעוברת לידה רגילה, זה מאוד מאוד מאתגר. השלב הזה הראשוני שהוא קולוסטרום, שזה אומר שיש מעט מאוד חלב בשד, והוא יוצא בטיפות קטנטנות, לוקח זמן לתינוק לאסוף את זה, ולרוב, אם יש לנו רק תינוק אחד, אני אגיד לך, תעבירי מצד לצד, ככה שהתינוק יוכל לאסוף קצת מפה וקצת מפה וקצת מפה, וככה לנצל את הזמן, באמת לאכול הרבה יותר יעיל. כשיש לך שני תינוקות, ואת רוצה להיות בהנקה מלאה, זה אומר שלכל תינוק יש צד אחד. זה אומר שההנקה תהיה ארוכה יותר, זה אומר שהוא ירצה לאכול לעתים יותר קרובות, ופשוט צריך להבין את זה, וברגע שאת יודעת את זה ומבינה את זה, את גם מקבלת את זה באהבה. הרבה הנקות בשכיבה במיטה, הרבה הנקות תוך כדי נמנום שמישהו משגיח עלייך, כי זה הדרך באמת לעבור את זה. עכשיו, אני בדרך כלל ממליצה, כשאנחנו מתחילות להניק, שזו פעם ראשונה שאת עושה את זה, לא... אם יש לך כבר כמה ילדים בבית וזה לא הנקה הראשונה שאת עושה, אז הרבה יותר קל להגיע כבר להנקה ביחד, תוך, זאת אומרת להניק את שניהם בו זמנית, ככה זה באמת חוסך המון זמן. אבל אם זה פעם ראשונה שאת מניקה, וזה לא משנה אם זה לידה ראשונה או לא, הרבה פעמים נתקלת שדווקא בלידה השלישית, בהבנה שזה אומר להיות, שזה הפעם האחרונה, פתאום כן רוצים להעניק, או כן רוצים לנסות, או כן רוצים לחוות את זה, ואופס, זה תאומים, אז יאללה, בוא נלך על זה. ותאומים זה מרתון. אוקיי? זה דורש המון סבלנות, זה דורש המון הבנה שאיך הגוף שלנו עובד, וככה נוכל לעבוד איתו בצורה הטובה ביותר. אז אמרנו שאם אנחנו רוצים הנקה בלבד, ללא בקבוקים, פשוט נבין שבעיקר השלושה-ארבעה ימים הראשונים, הם די יהיו עלינו רוב שעות ושעות היום והלילה. ופשוט נתמודד עם זה בזה שאנחנו נבקש המון עזרה, נקיף את עצמנו באנשים שיכולים לעזור לנו, אוקיי, שיש להם את המיומנות ואת הידע. זה יכול להיות אחותך, וזה יכול להיות חברה שלך, וזה יכול להיות יועצת הנקה ששכרת אותה, וזה יכול להיות לבקש במחלקה את העזרה של היועצת הנקה ושל האחות, וכל הזמן לעזר שישימו אותם את שניהם ביחד. ובעצם כשאת מתרגלת לבד, אני תמיד ממליצה לתרגל אחד-אחד. כמו שאמרתי, אם זה פעם ראשונה שאת עושה משהו, את צריכה ללמוד אותו. כמו כל דבר אחר בחיים, כשאת מניקה פעם ראשונה, גם פעם שנייה ופעם שלישית, זה לא כמו שאת עושה את זה כבר שנה. זה לא כמו שאת עושה את זה כבר חודשיים. זה פעמים ראשונה, צריך להתרכז, צריך לתת את הזמן גם לך וגם לתינוק שאת מחזיקה, ללמוד ביחד את המיומנות, כי זה עניין של מיומנות וטכניקה. בסופו של דבר, ברגע שתלמדי מה התנוחה שמתאימה לך, שמאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאני עושה יוצא הנקה כשאני מגיעה, זה קודם כל להסתכל על השד, להסתכל על התינוק, לראות איזה תנוחת הנקה מתאימה לך, שלך יהיה נוח, ואיזה תנוחת הנקה מתאימה לתינוק. זווית לא טובה לשד, לא יהיה לו נוח, הוא לא יצליח לנהוג בצורה מיטבית, מה שיעשה לך את הנקה הרבה יותר ארוכה, אפילו לא נעימה. בגלל שבעצם הוא בזווית שלא מתאימה ולא מאפשרת זרימה טובה של השד. בסופו של דבר אנחנו מחברים צינור לצינור. השד שלנו כמו צינור, התינוק הוא המשך הצינור. אם נחבר את זה בצורה טובה אחד לשני, אז יהיה לנו זרימה טובה וחזקה. אבל אם יהיה לנו כל מיני כיפופים בצינור, אוקיי? אז הזרימה תעת, ויחד עם זה שהזרימה יורדת, גם התינוק יתחיל להגיב לזה בצורה של או ירדם ובעצם יחכה בסבלנות שהזרימה תתחדש, או בעצבים ובקטע של יצוק, מה קורה? איפה האוכל שלי? אז זה בעצם שתי התנהגויות, כלומר שאם יש לך תינוק שאת מחברת אותו לשד והוא כל הזמן ירדם, שימי לב, האם זה עניין של חיבור? האם השד שלך נשאר מלא אחרי הנקה? אז אם אנחנו חוזרים להתמקד שוב על הענקת תאומים, אז אני בדרך כלל ממליצה להעניק אותם אחד אחד. זה אומר שאו שאת מניקה אותם אחד אחרי השני, או שאת מניקה אחד והשני אוכל בקבוק, לצורך העניין זה יכול להיות גם חלב שאוב ששאבת, ואז ארוחה אחרי זה עושים סוויץ', זה שענק מקבל בקבוק של חלב שאוב לצורך העניין, והתינוק השני יונק ישירות מהשד. ככה זה מאפשר לך להתרכז בכל תינוק בנפרד, להעניק לו את תשומת לב, להיות מרוכזת בחיבור ובזמן שלכם ביחד, כי כרגע יש לו מתחרה, וזה אומר שאת בעצם מרגישה שאת כל היום מתחלקת בין שניהם. אז אני אחזור ואגיד שבעצם יש לנו שלוש אופציות להעניק תאומים. אחד, הנקה במקביל, שמים את שניהם, מניקים את שניהם ביחד, זה דורש מיומנות גבוהה בכל מה שקשור לחיבור לשד, כי אמנם יכול להיות שלתינוק הראשון יהיה לך שתי ידיים, וכשתבוא לחבר את התינוק השני, יד אחת כבר תהיה על התינוק הראשון, ולכן זה יהיה הרבה יותר, בוא נגיד, יותר מורכב. לחבר את התינוק השני. ודרך אגב, במצבים כאלה, אנחנו תמיד נתחיל מהתינוק שהוא יותר מאתגר, שהוא יותר קשה לו, שאנחנו באמת צריכים שתי עיניים טובות ככה לחבר אותו. אז שיטה אחת, שני מנקים ביחד, כל הנקה, זה אחד. שיטה שנייה, זה מה שאנחנו מניקים אותם אחד אחרי השני. הראשון שמתעורר, באופן כללי, הראשון שמתעורר מכתיב את הקצב. בתאומים אנחנו לא מתפזרים לאורך כל היום. אם אנחנו נעניק כל אחד בזמנו, באמת לא יהיה לך זמן לכלום. לא פיפי, לא להתקלח, לא לאכול, לא לישון בכלל לא. ואם אנחנו רוצים, מה שנקרא, לצלוח את התקופה הראשונית עם תאומים, כשאנחנו בשפיות, כי ישנו ואכלנו וגם עשינו פיפי, אז רצוי ש... כל הזמן להצמיד אותם. זאת אומרת, שאם עכשיו אחד יתעורר, לצורך העניין את מניקה את שניהם ביחד, כמו שאמרנו שזה האפשרות הראשונה, את מחברת אחד ומאירה יזום את השני ומחברת אותו גם. ובשיטה השנייה, שבעצם אנחנו מניקים אותם אחד אחרי השני, אז הראשון שיתעורר, את מניקה אותו, סיימת להניק אותו, שמה אותו במיטה, ולוקחת את השני באופן יזום, ומניקה אותו. זאת אומרת שגם אם ישן, את מאירה אותו להנקה. כי אם לא תעשה את זה, מה שיקרה זה שהוא יקום פשוט עוד חצי שעה שעה. חצי שעה שעה הזאת לא הספקת לעשות שום דבר שנתן לך שנייה אוויר, ולהתאושש. ולכן, בהתנהלות כזאת, מהניסיון שלי, 18 שנה שאני מלווה ילדות אחרי לידה, הרבה מאוד תאומים, כי כמו שאמרתי, אני הרבה מאוד שנים בפגייה, זו שיטה שפשוט גומרת, ובעצם לא מאפשרת לך שנייה אוויר, שנייה להתאושש. אז להצמיד, סיימתי אחד, מתחילה עם השני, זו השיטה השנייה שלנו, והשיטה השלישית היא בעצם שאת מניקה בכל ארוחה תינוק אחד, והשני מקבל בקבוק לצורך העניין חלב שאוב. זה יכול להיות גם משהו אחר כמובן, אבל כרגע נשאר בזה. זה אומר שאת מניקה תינוק אחד, את יכולה גם להניק אותו שתי צדדים, כאשר בסיום ההנקה שלו את שואבת גם בשביל השני. משווה באופן כללי לתאומים, זר אך ורק, אני חוזרת על זה שוב, אך ורק משאבה דו צדדית. אין שום סיבה בעולם לבזבז זמן ואנרגיה על משאבה שהיא חד צדדית. מה גם שמשאבה שהיא חד צדדית היא חלשה יותר, תתגמר הרבה יותר מהר. אנחנו רוצים משאבה טובה וחזקה, ואנחנו רוצים גם לתקתק את העניין הזה ולא להימרח איתו. הרעיון של לשאוב אחרי כל הנקה זה בעצם שיהיה לי חלב שאוב לתת לתינוק בארוחה הבאה. זאת אומרת, הנקתי עכשיו אחד, שאבתי לשני את הבקבוק ששאבתי לו, או שאני נותנת לו עכשיו, אבל לרוב מה שיקרה זה שפשוט יחכה על השיש לארוחה הבאה. אני מזכירה שחלב טרי יכול להיות על השיש 4 שעות, במקרר 4 ימים, בפריזר חצי שנה. אז בצורה הזאת בעצם בכל ארוחה את מתמקדת בתינוק האחד הזה שאת מניקה אותו, מקדישה לו את הזמן שלך, את איתו, מכירה אותו. בכל זאת הם אנשים חדשים פה בעולם, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שאם הם יצאו לנו מהבטן אז אנחנו מורות להכיר אותם, להבין אותם, לדעת מה הם רוצים, אבל זה לא עובד ככה. כמו שכשאנחנו מכירים בן אדם חדש בחיים, לוקח לנו זמן להבין מה זה אומר, כל הדברים שהוא מסמן לנו. לוקח לנו זמן להכיר את הבן אדם, אז גם עם תינוקות, למרות שהם היו אצלי בבטן, למרות שכביכול הם יצאו ממני, את עדיין לא מכירה. זה תהליך היכרות ותכירי, ואני מבטיחה לך שאחרי מספר חודשים בודדים, את תדעי להגיד בדיוק למה הוא בחרי עכשיו, מה מפריע לו. עד גבול ההגיון, כן? אז זהו, זה שלוש השיטות, הנקה במקביל, הנקה אחד אחרי השני, ואחד יונק והשני מקבל בקבוק ואת שואבת. כמובן שיש את האופציה של השאיבה ולשלב בכלל בקבוקים שאוהבים. אני נתקלת הרבה פעמים בפחד שאם אני אתן לו בקבוק, אז הוא לא יוצא לאכול מהשד. עכשיו, זה נכון ולא נכון, בעיקר לא נכון, ואם תינוקות פגים שעבדתי איתם בפגייה, שנולדו בשבועות 26, 28, 30, 32, כמו שאתם מבינים, מאוד מאוד קטנים, גם במשקל וגם בשבוע, וכשמגיע הרגע, שבוע 33, 34, ואנחנו מתחילים לעבוד על הנקה, הם כמו תותחי על, מתחברים ויונקים יעיל, הם פשוט הוכיחו לי שהמשפט הזה שלימדו אותי לפני, אני 18 שנה אחות, נכון להיום, אחרי חצי שנה בערך יצאתי קורס הדרכת הנקה שהיה מיוחד לאחיות, זה היה בשנת 2005 בתל השומר. לימדו אותי ככה חזק חזק שאם התינוק ייקח בקבוק ומצץ זה יבלבל אותו לא, וזה יפגע לו בהנקה. ומאז אני שומעת שזה ממשיכים ללמד את זה כל קורס מחדש, מגיעות יועצות הנקה ומדריכות הנקה מפוחדות מכל הנושא הזה של בקבוקים ומוציצים. אני משנת 2015 בערך נמצאת בפגייה כי יועצת הנקה של הפגייה, והפגים האלה הוכיחו לי חד משמעית שזה בולשיט אחד גדול. 98% מהתינוקות התחברו וינקו נהדר גם אם קיבלו מוצץ וגם אם קיבלו בקבוק. אם יש להם קושי בהנקה, לרוב זה יהיה קושי בחיבור, שזה אומר קושי בטכניקה. טכניקה זה משהו מלמד, משהו שאני יכולה ללמד אותך, וברגע שהטכניקה שלך נכונה, תינוק מתחבר ויונק מדהים. ואופציה שנייה זה בכלל דברים אחרים, כמו לשון קשורה, בעיות בחך, לשון וכאלה, טורטיקוליס, עדפות צד, זאת אומרת דברים שהם לא רק עניין של בגלל שהוא קיבל בקבוק. בנוסף, בימים הראשונים שיש קולוסטרום שכמות החלב היא מאוד מאוד קטנה, הסכנה, אני אשים את זה במחרות, לתת בקבוק, זה כי הבקבוק בעצם זורם מאוד מאוד חזק, ואז התינוק בעצם בא לבקבוק, חושב שזה שד, הוא עושה יניקה מאוד מאוד חזקה, הוא לוחץ מאוד מאוד חזק, ופתאום הוא מקבל שפריץ של חלב שפשוט מציף אותו, והוא לא מבין רגע, אבל לפני שנייה עבדתי מאוד מאוד חזק וקיבלתי 3 טיפות, עכשיו אני לוחץ אותו הדבר ואני מוצף, והוא כאילו מבולבל, הוא אומר רגע, אני צריך ללחוץ חזק או חלש? איזה תנועה אני אמור לעשות? כי זה יצא לי נורא מעט, אבל בסדר, קיבלתי בסוף. זה פשוט מציף וחונק אותי. ולכן מה שיכול לקרות בימים הראשונים, ששם זה יותר נכון להגיד את זה, כי מהרגע שיש מלאות, בעצם התינוק מתחבר לשד, מקבל זרימה מעולה, אז שאם התינוק קיבל בקבוק וזרימה מאוד חזקה, אז יכול להיות שהוא יהיה לא מרוצה על השד, הוא התחיל להתעצבן, הוא התחיל להירדם יותר, כי בעצם הוא מכיר זרימה יותר חזקה, והוא לא מבין למה זה לא עובד לו. הוא גם יכול להחליש את הוואקום אצלו, ואז השד פחות יגיב לזה. אז באמת, בימים הראשונים, בקולוסטרום, אני אומרת שמה זה טריקי, אבל כשיש כבר מלאות, לא אמורה להיות בעיה לשלב בקבוק. דרך אגב, מלאות מגיעה 3-4 ימים אחרי הלידה. ושמה זה באמת באמת עניין של טכניקה. כל הפציעות, כל הכאבים, טכניקה. 98% מהמקרים אני פשוט פותרת בללמד את הטכניקה נכון. דרך אגב, אם את עוד לא מכירה, יש לי באינסטגרם פרופיל מאוד מאוד עשיר בתכנים ובסרטונים, ויש שם סרטון שנכון להיום, אני לא יודעת מתי את שומעת את הפרק הזה, אבל נכון להיום, אחד הסרטונים שנעוצים, זה סרטון שמדבר על תנוחות הנקה, ושם אני ממש ממש מדגימה איך לחבר את התינוק לשד בצורה טובה, כדי למנוע את כל הנושא של פציעות וכאבים. אז זה באמת כל העניין של סכנה בבקבוק שהיו מדברים עליו. לגבי המוצצים, בגדול האמרה אומרת שאם התינוק התרגל לתפוס מוצץ ויסגור את הפה, כשהוא הגיע לשד הוא לא יפתח אותו להנקה. גם פה אני באה ומדברת מהעולם של הפגים, שם הם מקבלים מוצצים בערך מהיום הראשון. הם מקבלים בקבוקים מהרגע שהם יכולים להתחיל לאכול דרך הפה. והם יונקים כמו תותחי על. אז אם תינוק שנולד מוקדם הוכיח לי שזה כל כך לא משנה לו, אם הוא קיבל פה מקבוק או מוצץ, ואני מדברת פה על 8 שנים, אני לא מדברת על איזה יומיים שהייתי שם, אז אני אומרת, cut the bullshit, אוקיי? בוא נשחרר את כל הזה, אמהות מפוחדות, לא נותנות מוצצים, כדי שזה לא יפגע בהנקה, ובינתיים התינוק בעצם לא משחרר, לא מוכן לרדת מהידיים, כי הוא רוצה להיות קרוב לאמא, זה מאוד טבעי, מאוד נכון עבורו, אבל האמא, מה לעשות, ממוטטת, רוצה רגע לישון, ולפעמים הדרך שלנו לשחרר זה פשוט לתת לתינוק את אותם תחושות שהוא חושב שהוא מוחזק על ידי עיטוף, שהוא מחובר לציצי על ידי מוצץ, כי בעצם מוצץ מבחינתו אומר לו, אני מחובר לציצי, אני עושה את הפעולה, האמא פה, זה אומר שאני בטוח, הפעולה עצמה מאוד מאוד מרגיעה. דרך אגב, לכולנו יש איזשהו תנועה, אם תחשבו על זה רגע, כשאתם הולכים לישון, לכולם יש איזושהי תנועה שהם מבצעים כדי בעצם להרגיע ולהיכנס בעצם להרפיה. אחד עושה, מזיז את הרגל על המזרן, השני משחק באוזן, השלישי מזיז את הראש, הרביעי ככה מזיז את היד על המזרון. כל אחד יש לו איזשהו, נקרא לזה תיק, שהוא עושה כדי להרפות ולהירדם. אז תינוקות מאוד מרגיע אותם בפעולת המציצה. אז גם פה, מאוד מאוד חשוב בתחילת הדרך בקולוסטרום, שלא יצא מצב שאת נותנת מוצץ במקום אוכל, והתינוק כאילו מסתפק בזה, ובעצם לא אוכל מספיק, שזה בעצם הדאגה העיקרית, במיוחד בימים הראשונים. אבל אחרי, לצורך העניין, מדברים על ביסוס הנקה. ביסוס הנקה לצורך העניין זה 3 שבועות ראשונים שאתם מתאמנים, ובעצם אתם לומדים איך נכון לחבר אותו, איך לזהות שהוא אוכל טוב, והכל מתחיל להיות כבר משהו זורם ופחות מקרטע. אז זה לגבי בקבוק ומוצץ בתחילת הדרך, כמו שאמרנו, יש לכם את הדרכים, אתם יכולות לבחור כל אחת מה מתאים לה, ודרך אגב, אפשר לגוון ולשנות במהלך הדרך. לגבי עזרה בהנקה, ממליצה בחום, אם חשוב לך להצליח בהנקה, לקחת מישהי שתלווה אותך בנושא. את יכולה עכשיו, אם את בהיריון, זה עד זמן לחפש, לקרוא, להבין מי יכולה להתאים לך, וכמו תמיד אני אומרת, למה להתפשר? אחות שיועצת הנקה, שיש לה רקע בעבודה במחלקת תינוקות או ילדות, זה מישהי שהתנסתה הרבה, מישהי שלמדה הרבה ועסקה בזה. וכמובן, מישהי שיש לה רקע וידע בתאומים, פעם אחת קיבלתי טלפון מיועצת הנקה דווקא, שאמרה לי, תקשיבי, אני יחסית יועצת הנקה חדשה, אפילו יועצת הנקה שהיא אחות, היא אמרה לי, אני יחסית חדשה, אבל אין לי ניסיון עם תאומים, והייתה אימא שממש התקשה שאני אגיע, ובסוף הלכתי, ולא ידעתי לעזור לה. כאילו, ידעתי לעזור לה להעניק אחד, אבל איך לסנחן, איך לסדר, איך בכלל להתייחס לתאומים בתוך הסדר יום, לא ידע לעזור לה, וזה יצר פשוט עוגמת נפש. אז חפשו מישהי שהיא מומחית. כמובן, כמובן שאתם יכולות לפנות אליי, ואני אעזור בשמחה, ואם זה לא האזור שלי, אני אוכל לעזור לכם למצוא מישהי שזה האזור שלה. אז כרגיל, אתם מוזמנות ללחוץ על הקוב, אם טרם עשיתם את זה, לדרג, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט, אם אתם אוהבות אותו, אז דרגו בחמישה כוכבים, וכמובן לשתף שעוד נשים ידעו שיש פה פודקאסט שמדבר על כל הדברים שלא מדברים ולא מספרים לכם, מוזמנות לשתף ברשתות ולבוא לפגוש אותי באינסטגרם, לשאול שאלות. אני בשמחה תמיד תמיד עונה. נתראה בפרק הבא.